כן, אנחנו פרק י"ד, פסקה חפי, לא? המידות הרעות, כן? המידות הרעות, הן באות לפעמים בתורת עונש על חטאים קודמים. ואין די במה שישתדל האדם להיטהר מהן בעצמו, שלא ישוב לטהרות לבד. כי אם כשיפשפש במעשיו וישוב מהעוונות שגרמו את אותו העונש של נפילת מידותיו. כן, אז מה אומר לנו פה הרב? יש מצב שיש לאדם מידות רעות. אמרנו מידות רעות, זה הכוונה דברים שמקובעים בנפש ובהקשרים מסוימים הם יתעוררו, יעוררו את האדם באופן ספונטני לעשיית רע. כן, את הדבר הלא נכון, להתקמצן כשצריך לתת צדקה, לפחד כשיש דבר שמצריך גבורה, לכעוס כשיש דבר, מצב שמצריך סבלנות, וכן הלאה. זה נקרא מידות רעות. אז אומר הרב, הן באות לפעמים בתורת עונש על חטאים קודמים. כבר מעניין, תורת עונש. זאת אומרת, הוא לא אומר פה שהחטאים הקודמים גרמו למידות הרעות. גרמו הכוונה, אתה עושה חטא, אז אתה משריש בעצמך מידה רעה. אלא, עשית חטא, וענייני השכר והעונש של השם, ענייני העונש, גורמים לפעמים לזה שאתה תיפגם על ידי מידה רעה. איך זה בדיוק קורה? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, הרי הרמב״ם לדוגמה מסביר שהמידות הרעות מתקבות בנפש על ידי מעשים שאדם עושה. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, הרי הוא לא ישנה לך את הנפש ויכניס לך מידה רעה. מה שכן יכול להיות זה שהוא יזמן לך כל הזמן כל מיני אתגרים שיגרמו לקיבוע של המידה הרעה הזאת בנפש שלך. כן, נניח שאם התעבות לדברים חומריים זה מידה רעה, זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יזמן לבן אדם כעונש על חטאים כאלו אחרים, התמודדויות כאלה, והוא ייפול אחת ושתיים ושלוש וארבע וחמש פעמים עד שזה יתקבע אצלו בתור מידה. וכל זה, זה עונש על איזושהי עבירה. ואין די במה שישתדל האדם להתאר מהן בעצמם. כלומר, לא מספיק שאם זיהית את המידה רעה, אז עכשיו תנסה להתמודד איתה בלבד, אלא אתה צריך להתמודד עם החטא שבסיבתו התגלגלת לאותו עניין של המידה רעה הזאת כעונש על אותו אחר. למה? כי בסופו של דבר זה יחזור. כי אם החטא הזה שגרם למידה רעה עדיין קיים אצלך ולא עשית את התשובה, אז בסופו של דבר לא עשית תשובה על אותו החטא, אז זה יחזור. שלא ישוב לטהרתו, כי כשישפשפש במעשה ראשים ההבנות שגרמו את אותו העונש של נפילת מידותיו. כן.
אפשר לזהות את זה? כאילו, אני
איך אתה תדע את ההקשרים? יכול להיות שאתה תוכל לשער, נניח שאתה... אתן דוגמה. נניח שאתה יכול לראות שאחרי תקופה מסוימת בחיים, פעם הוא היה מתוקן באיזושהי מידה, ואחרי, אני אסתם תכף דוגמה רק כדי להמחיש את זה. בשנת תשפ"ב ב' הוא לא היה אדם ככה בעל מידת הכעס. ובמהלך שנת תשפ"ב ג' לאט לאט הוא שם לב שהוא נהיה אדם כעסה. אני איך שהוא מנסה להבין מה קרה בשנה הזאת, מה היו דברים יותר מכעיסים בעולם. בסך הכל, ממשלת ימין, ניסיון לרפורמה, יותר טוב מתשפ"ב, מנתו. אז מה גרם לו עכשיו לחרון אף? מה קרה? מה, היה לו פתאום הפסדים כספיים גדולים? לא. המציאות אותה מציאות. רק הוא נהיה כועס על כל מיני דברים, שפעם לא הכעיסו אותו. והם לא אמורים להכעיס. אז למה זה קורה, לא? זה דוגמה. עכשיו, הוא יכול עכשיו להגיד לעצמו, בוא נעשה לראות מה היה פה, כאילו, איך איזה דברים יכולים להיות, כן, חטאים, שיכול להיות שבחשבון של השם, אז לא הייתה עליי את ההשגחה הזאת שתמנע ממני להידרדר לכעס הזה, או להפר גם. יצר לי איזה כל. כן, זה הדוגמה לחשבון שאפשר לעשות. שוב, צריך לדעת, אנחנו לא יודעי תעלומות, צריך הרבה להתפלל לקדוש ברוך הוא בדברים האלה, שאנחנו נלך בדרך הישר ולא נסתבך, ואם באמת אנחנו צריכים לתקן איזשהו משהו שיזמן לנו לתקן אותו. זה צריך סייעתא דשמיא ככה שיבריק לך הדבר הנכון לתקן את זה. אז זה נאמר, טוב וישר השם, הכן יורך הטעים בדרך. זה חלק מהעניין. ודיברנו על זה כבר פעם, שאם אנחנו נעשה חושבים, אז אנחנו נגיע למסקנה שבלי סייעתא דשמיא אי אפשר באמת ל... לא, אני לא אומר את זה כקלישה כזאת, אבל בלי סייעתא דשמיא אי אפשר. זה נכון, זה בכללי נכון, זה יש כל דבר בחיים. אבל פה זה ממש דברים שהם לא ביכולת שלנו. כן, דיברנו על זה. נניח שאדם שואל את עצמו, האם בעיקרון אני יכול לקום על הרגליים וללכת? התשובה היא כן. למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכוח לעשות חיל ולהיות מסוגל ללכת ממקום למקום. מסוגל לעשות את זה. אף אחד לא מבטיח לאף בן אדם שהדבר הזה יהיה קיים גם במשך עוד הרבה זמן, אבל בעיקרון עכשיו יש לו את היכולת. אבל כשאתה עושה חשבון ביחס לתיקונים של חטאים ועבירות, תראה שזו משימה מאוד מאוד קשה, ויש גם חלק ממנה שכשאתה חושב, אין לך מושג איך אתה תצליח לתקן. זאת אומרת, ממש אתה צריך סייעתא דשמיא כדי שזה יצליח. כמו לדוגמה, נניח שיש לאדם איזושהי מחלה, חלילה, השם ירחם. לא עלינו ועל כל ישראל, ולא על כל ישראל. מחלה. עכשיו, המחלה הזאת היא, בדרך הטבע אפשר לעשות בשבילה כמה טיפולים וכל מיני, זה... אבל זה לא... אף אחד לא מבטיח הצלחה, ויש גם הרבה כישלונות. אז פה ברור לנו, נכון, כאילו זה, אתה אומר, זה לא בידיים שלנו. אז גם אם אנחנו נעשה, יש סיכוי סביר שזה לא יועיל. אז פה לכולם ברור שאנחנו מגיעים למבוי סתום, עושים את מה שאנחנו יכולים, יש מבוי סתום, זהו, מעבר לזה, אתה צריך להתפלל להשם שסייעתא דשמיא. אותו דבר גם בפגמים של חטאים. בעיקרון תשובה יכולה להועיל להכל. אבל לא בכל דבר אנחנו מספיק חכמים כדי להבין שיש פה חטא, ומספיק מסוגלים כדי להצליח לעשות את התשובה הנדרשת לאותו עניין. לכן צריך סייעתא דשמיא. זה חלק ממה שצריך להתפלל. חו"ב, מיעוט מתיקות נעימות התורה הבא בחסרון בטבע הישראלי של הנשמה, שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת לחסרון זה. כיוון שנותנים את הדעת לתקן את החיסרון, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח וחוזר את מתיקות התורה להיגלות. הפסקה הזאת מופיעה גם בספר אורות התורה. ואנחנו נתבונן בה מצד מה שכתוב פה, זה ממש ככה מילה מילה מה שכתוב שם. בפסקה הזאת מתוארת תופעה של מיעוט במתיקות נעימות התורה. כלומר, כאשר אדם ישראלי לומד תורה, יש מתיקות ויש נעימות. בוא נסביר קודם כל את המושג הזה. מה זה המתיקות והנעימות? כלומר, כשאדם נעים לו, זה אומר שהוא נמצא במצב שמתאים לנפש שלו. וככל שההתאמה פה היא יותר גדולה ומושרשת בעניינים יותר עמוקים, אנחנו נרגיש עוד יותר נעימות ועוד יותר מתיקות. כן, המתיקות זה כן, התחושה הזאת, שזה כל כך מתאים לך, כן, כמו דבר מתוק. וזה גם מה שאנחנו אומרים בברכות התורה, וערב נא השם אלוקינו, ויראה תורת החלפינו. זאת אומרת, יש ערבות, יש נעימות, יש מתיקות. כמו שאור החיים, הקדוש אומר, פסוק, ושמחת בכל הטוב. זאת אומרת, אור החיים, כן, אילו בני אדם היו יודעים את המתיקות של התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. ועכשיו ביניהם כל הטובות שבעולם. כן. כי זה התורה שמתאימה מאוד לנפש הישראלית. וזה מה שיוצר את המיעוט והמתיקות. עכשיו רוצה לחטט פה איזושהי נקודה. יש באופן כללי גם ביחס לחוכמה, לא רק בהיסטוריה, אלא בהיסטורים אחרים, יש לאדם כל מיני תחושות נעימות. דוגמה, יש נעימות של החוכמה באופן כללי. נועם החוכמה. זה לא דווקא ביחס לתורה. כן, כל חוכמה היא כשאדם מקושר אליה, שוב, בגלל שבנפש האדם יש קשר אל החוכמה, אז זה יוצר נעימות. יש גם תחושה אחרת, זה נקרא לה תחושת הסיפוק. כלומר, כשאתה עושה דבר שמאתגר אותך, והוא לא המובן מאליו, יש לך תחושת סיפוק בקשר לאותו דבר. אז צריך להבחין אבל בין הדברים האלה. הסיפוק זה ביחס לכל אתגר שהאדם צריך לממש אותו. נותן לו תחושת הסיפוק. זה ודאי כאן גם ביחס לתורה. יש את נעימות החוכמה. כמובן הזה תורה לא שונה מחוכמה, אבל יש מתיקות התורה. זה משהו מיוחד שמאפיין את התורה מצד הקדושה של התורה וההתאמה של התורה לנשמה, לנפש, לעומק החיים של האדם ישראל. טוב. וזה הסברנו את המושג הזה, עם ההבחנות שעשינו. פסקה הזאת מתארת מצב שיש לאדם מיעוט במתיקות. מיעוט במתיקות. והוא לומד תורה, הוא לא חש את ה... יכול להיות שהיה לו גם זמנים שבהם הוא כן הרגיש את המתיקות הזאת, את הלימות הזמנים שלו. הוא חש שזה התמעט. אז אומר הרב, צריך לדעת שאם זה המצב, אז יש פה חיסרון בטבע הישראלי של הנשמה. יש פה חיסרון. כלומר, אל תגיד, תראה, זה בסך הכל, יש לי סיפוק, יש לי... לא, אין את המתיקות הזאת. אז זה לא אומר כלום. לא, זה כן, זה אומר שיש פה איזשהו חיסרון בנפש. שצריכים לתקנה על ידי תשובה מכוונת חיסרון זה. איזה תשובה מכוונת חיסרון זה? יכול להיות שהוא מוצא כל מיני פגמים אצל עצמו, שהם לא קשורים דווקא לתורה. אבל הוא מבין שיכול להיות שזה יצר קלקול בנפש שהשפיע על המתיקות הזו, שגרם לחיסרון המתיקות. זה נקרא תשובה מכוונת החיסרון הזה. זאת אומרת שמניע אותו לתשובה הוא תיקון החיסרון הזה. כיוון שנותנים את הדעת לתקן את החיסרון, כן? עצם זה שיש באדם את המחשבה ואת הרצון לתקן את החיסרון, מיד חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של השם לזרוח, וחוזר את מתיקות התורה להיגלות. כן? חוזר האור העליון של הטבע הקדוש של השם לזרוח, חוזר את מתיקות התורה להיגלות. כן? מתיקות התורה חוזרת ומתגלה. עכשיו, אם שמתם לב, הוא אומר, כיוון שנותנים את הדעת תקן, מיד חוזר האור העליון. נתינת הדעת לתקן, היא כבר יוצרת תהליך של תיקון בהקשרים האלו. למה? כי פגמים, שפגמים עדינים, דיברנו על זה כבר, לא צריך בשבילם תהליכי תשובה מסובכים. לפגמים עדינים מספיק תהליכי תשובה, אפילו של מחשבה, של רצון. זה כבר משהו ש... לא, מעבר למה שהרהור תשובה עושה. אלא בהקשר הזה, זה יכול להיות זה עושה את כל... משהו מאוד מאוד משמעותי, כי הפגם שאנחנו מדברים פה הוא עדין. כן, כמו שראינו, תסתכלו בפסקה ה' לדוגמה. כן, שאנחנו מדבר על איזה פגמים כאלו עדינים, שמחשבה כבר יוצרת תיקון. עד כאן.